שלום לכולם, אנחנו נמצאים בסדרת השיעורים שלנו פשר השבוע. כל שבת אנחנו נוגעים בפרשת השבוע בנקודה הרוחנית, האקטואלית, הנפשית. והשבת יש לנו אמנם שתי פרשיות, פרשיות אחרי מות קדושים, אבל נתמקד, נעשה שני שיעורים, אחד לאחרי מות והשני לקדושים. וכעת אנחנו בשיעור על פרשת קדושים. הפרשת קדושים זו פרשה שמורכבת, כמו הרבה פרשיות בספר ויקרא, מהרבה פרטים שבמבט ראשון נראים שאין ביניהם קשר. יש כאן גם את הציווי, שזה הפתיח של הכל, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוהיכם, ואז יש כאן רשימה של דברים, לא לעבוד אלילים, הנושא של לא לאכול פיגול, כן, לא לאכול קורבנות אחרי הזמן, ויש את הנושא של לקט, שכחה ופאה, תכף נדבר על זה, ויש לא לעשוק שכיר ולא לתיקום ולא ליטור, לכאורה הרבה מצוות שקשורות, נקרא זה, לצד החברתי. יש לנו את מצוות אורלה, שאסור לאכול שלוש שנים, את העץ שניטה ורק בשנה הרביעית, לא לשים סרט בנפש ולא קעקוע, מפני שיבה תקום, לאהוב את הגר, ועוד ועוד ועוד. אז בשיעורים אחרים אנחנו מנסים ליצור לפעמים את הקו החורז בפרשה, אבל אנחנו במסגרת הזו מנסים להתמקד במצווה אחת מתוך פרשת קדושים, וכאמור לתת את הממשק הנפשי, אקטואלי, רוחני למציאות שלנו. ואני רוצה ברשותכם להתעסק במצווה שציינתי אותה קודם, לקט, שכחה ופאה. בואו נקרא את הפסוקים. ספר ויקרא, פרשת קדושים, כן, זה פרק י' פסוק ט', ובקוצרוכם את קציר ארצכם לא תחלה פאת שדך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט, חרמך לא תעולל, ופרת כרמך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. טוב, התורה מצווה פה ציווי שמופיע גם בעוד מקומות, אבל כאן זה אולי המקור המרכזי, מצוות שנקראת לקט, שכחה ופאה. בסדר? מה, וכאן יש כאן עוד תוספת גם על פרת. פרת זה ביחס לכרם ענבים. נסביר קודם כל ברמה הטכנית מה המשמעות של הציוויים הללו, ואחרי זה ניתן פה את הנקודה הרוחנית העקרונית, שכאמור נראה לי מאוד מאוד שייכת לאיך להסתכל על כל הנושא הזה של צדקה, ולא רק צדקה במשמעות שאנחנו קוראים, אלא איך אדם עושה טוב בעולם הזה, איך אדם אמור להביט על המציאות בזמן שהוא עושה טוב. קראתי כותרת לשיעור, לתת כבוד לעני, לתת כבוד לעניות, למסכנות בעולם. אני אסביר. קודם כל, כאמור, ברמה הטכנית. התורה מצווה אותנו שכאשר אדם קוצר את השדה, כן, צריך לזכור שאז החברה כולה הייתה חקלאית, אז בעצם היה ציווי, כל הציוויים שקשורים לעבודת החקלאות, הם היו מאוד מאוד נוכחים בחיים של האדם, וגם היום יש לזה משמעות, תכף ניגע בזה. אז כאשר אדם יש לו שדה, והגיע זמן הקצירה, שזה הזמן המשמח, הוא צריך לתת צדקה לעני. איך? אז יש לנו כמה ציוויים. דבר ראשון, לא תחלה פאת שדך. אדם לא קוצר את השדה עד הסוף, אלא משאיר פאה. פאה זה צד שהעניים יבואו ויקצרו בעצמם. בסדר? זה היה אירוע מורכב, היו מגיעים עניים, באו לקצור את הפאה, הם היו צריכים להביא מגל, כן? כלים ש... לחתוך בעצמם את הפאה הזו, וזה גרם לפציעה, כן? תחשבו, הרבה עניים באים בבת אחת, כל אחד מנסה לתפוס ככל יכולתו, עד כך שחכמים גזרו, שלא יביאו מגל, אלא יקצרו את זה בדרכים אחרות. אבל מכל מקום זה ציווי ראשון, לא תחלה פאת שדך, ולקט קצירך לא תלקט, כן? כאשר אדם הוא מלקט את השיבולים בשדה, אז אותם, תוך כדי זה שהוא אוסף אותם לערמות, כאשר יש שם איזה שיבולים שנותרות על הקרקע, לא ללקט אותם, להשאיר אותם לעניים שיבואו וילקטו בעצמם. יש עוד ציווי שלא מופיע כאן, מופיע במקומות אחרים, שנקרא שכחה. שכחה זה אותו רעיון, רק בהבדל כמותי, לא רק שיבולים בודדות שנופלות, אדם לא אמור ללקט אלא להשאיר לעניים, אלא גם אם הוא שכח אלומה תבועה, כן, אז הרי היו מכנסים את כל השיבולים לערמות גדולות, ואם אדם את כל הערמות האלה, כן, הוא שם בשדה ובא לקחת אותם ושכח איזה ערמה אחת, אומרת התורה, אל תחזור לקחת את זה. שוב, אם שכחת, זה שייך לעניים. ו כאמור, יש כאן עוד תוספת לגבי כרם ענבים. כרם ענבים, שזה כבר היה, נקרא לזה, התעשיית ההייטק של אז, כן? היה את השיבולים, שזה היה משהו, הקציר הסעורים, שזה היה פשוטי עם, מי שהיה לו כרם ענבים, זה כבר היה משהו קצת יותר משמעותי. אז גם פה, כאשר אדם בוצר את הענבים, אז אם נשאר, כן, כל מיני עוללות, כן, עוללות זה, נו, כאילו, אשכולות ענבים קטנים, כן, שאדם השאיר אותם, או פרט כל מיני ענבים, פרטים, כן, פרטים של ענבים, לא רק אשכול ענבים, אלא ענבים בודדים שהם נפלו שם על הקרקע, גם את זה אומרת התורה, אל תעזוב, אל תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוהיכם. כן, יש כאן מאוד חשוב שמוסיפים פה, אני השם אלוהיכם, יש כאן איזו מצווה שהיא מבטאת את, את קבלת שם שמיים, קבלת מלכות שמיים על האדם. טוב, וכאן כאמור אני רוצה לתת פה איזה קריאת כיוון, שאחרי זה גם צריכו פה כמה מקורות מאוד חשובים, מערב קוק ביחס למצווה הזו של לקט שכחה ופאה. נתחיל עם זה שלקט שכחה ופאה זה לא המצוות הצדקה היחידה שאנחנו נותנים, יש גם עניין לתת צדקה לעני, יש מעשר, יש הרבה מאוד ציוויים בתורה שקשורים לצדקה, אבל הרמב״ם בהלכות צדקה הוא אומר שהלקט שכחה ופאה הם הבניין אב לכל לימודי הצדקה והחסד שבתורה. בסדר? זאת אומרת, זה לא עוד איזה מצווה אגבית, עוד אחת מרשימות הצדקה, יש משהו בציווי הזה, הלקט, שכחה ופאה ופרט, שהם מייצגים, הם איזה אב, בניין אב לכל היחס של הדרך שאדם נותן צדקה לעניים. וכאן אנחנו מגיעים ללב העניין. לכאורה, אם אנחנו רוצים לתת צדקה לעניים, מה הרעיון? הרעיון הוא שעניים הם מסכנים וצריך לעזור להם, נכון? בן אדם, אתה, יש לך כסף, יש לך תבואה, יש לך שדה, יש לך קרם, אל תהיה, מה שנקרא, חזיר, כן? או שהיום מכנים היום, אל תהיה חזיר קפיטליסטי. תן לעניים, תן להם גם משהו שיהיה להם איך לחיות. טוב, אם זה הראש, נכון? וזה צדקה, היינו מצפים, מה הדרך הטובה לתת צדקה לעני? לתת את זה בצורה שאני צריך לעבוד כמה שפחות. למשל, אם אנחנו מדברים פה על שדה חיטים, שדה סעורים, אוקיי, אנחנו רוצים לתת לעניים צדקה, בוא, נקצור את כל השדה, כן, גם את הפאה, גם את הלקט, גם את שכן, נכניס אלינו הביתה. נטחון, נקצור, נאפה מזה לחם, ונביא לעני פרוסת לחם ישר. מה, נותן לו עכשיו פה איזה מעביד אותו, מה שנקרא, הוא צריך עכשיו לבוא, ואמרנו לריב שם עם עניים אחרים, על איך הוא לוקח את הפאת שדה שלו, ולהסתובב כל היום בשדה, באבק, ולאסוף כמה שיבולים מאובקות, וכמה גרגירי ענבים שם מתפלשים באדמה. בוא, תן את הצדקה בצורה יותר ישירה ויותר נגישה מאשר הדרך הזו. וכאן, כאמור, צריך להבין את הראש, מה זה צדקה בעם ישראל? הנחת המוצא, כן, אני אומר את הדברים בעל פה ואחרי זה נקרא אותם בפנים. יש שתי דרכים להביט על המסכנים בעולם הזה. כן, אני כאן אומר פה איזה עיקרון שהוא, אנחנו אומרים פה במישור הכלכלי, כן, אנשים שצריכים סעורים וענבים בשביל לאכול. אבל זה לא רק זה. זה גם, יש עניים כלכלית, יש עניים בכישרונות. יש גם אנשים, לא רק שאין להם כסף, יש אנשים שנולדו בלי כישרון, יש אנשים שנולדו עם עניות חברתית, חוסר יכולת לכישורים חברתיים, שזה, יש אנשים מסכנים בעולם, אתה מבין? יש אנשים עם בעיות בעולם, אנשים הם בעיות רפואיות, בעיות כלכליות, בעיות נפשיות וכו'. איך אתה מסתכל על זה? המבט שאנחנו מסתכלים עליו הוא, תשמע, יש כאן אנשים מסכנים, ואני, העשיר, המוצלח, המוכשר, הבן אדם עם הרבה חברים, אני ברוב טובי נותן לאנשים האלה. למה? כי קשה לי לראות את המסכנים האלה. זאת אומרת, אני אישית, כן, אם אני כלומר מכניס פה את הדברים, לא שאני אדם חושב, זה באופן הכרתי, אבל זה בתת הכרה של האדם. עניים, זה לא אמור להיות בעולם. עניים זה מסכנים, עניים זה אנשים לא יוצלחים, אנשים שהם לא הצליחו בחיים, והיינו שמחים מאוד שלא יהיו עניים בעולם. בסדר? טוב, עכשיו, מה לעשות? יש עניים בעולם, אז אנחנו איכשהו, זורקים להם עצם. זה הכיוון. ואז, כאמור, בצורת החשיבה הזו, הוא אומר לבן אדם, טוב, אתה כזה נדבן ורוצה לתת צדקה, כאילו, אתה לבך נחמר על המסכנים האלה, על הלובי החיים שפה נמצאים בעולם, אז יאללה, בוא תן את זה, כמו שאמרנו, תפה לחם, תן להם חתיכת לחמניה, יש כאן איזה מישהו עם בעיה כלכלית, יאללה, זרוק לו כמה מטבעות, שטיפה נעזור לו ושיסתלק לנו מול העיניים. אבל זו בדיוק הנקודה שהתורה מחנכת אותנו, וזה כאמור בניין אב, לא רק למצוות לקט שכה ופאה, לכל ההתייחסות לאדם לחיים. המילה צדקה היא מגיעה מהמילה צדק. המבט התורני לא רואה את העניים כאיזה מסכנים שאנחנו עושים להם טובה ונותנים להם נדבה. שוב, איזה אנשים כאלה ש... בזויים ועלובים, ואנחנו ברוב טובינו מועילים טיפה לעזור להם. יש פה עכשיו איזה מישהו בחברה שהוא בלי קישורים חברתיים, נולד עם בעיות אלה ואחרות, ואנחנו המוצלחים, אומרים, נו, איך אומרים, אני, ליבי הטוב נחמר עליו, ואני רוצה טיפה לעזור לו. לא. אם זה הגישה, באמת, בוא נעשה את זה בצורה כזו, שאמרנו, נותן לו פרוסת לחם, בוא נגיד לו, בוא אני שנייה חבר שלך, ונגמור סיפור. התורה אומרת, הקדוש ברוך הוא יצר את העניות בעולם. וממילא, תכף נבין למה, למה הקדוש הוא יצר עניים בעולם. ממילא, אנחנו נותנים להם את הצדקה, כי זה מה שצודק, אתם מבינים? מגיע לעניים את מה שאנחנו נותנים להם. ומכיוון שכך, אני סוגר את המעגל ואז שוב נרחיב פה בליבת העניין, זה המשפט שעכשיו אמרתי, אבל קודם כל אני חוזר למצוות לקט שכה ופאה, ולכן אומרת התורה, איך אתה תיתן צדקה בלקט שכה ופאה? אתה לא עכשיו איזה בעל בית כזה מדושן עונג שזורק פרוסת לחם לעני. לא. אתה אומר לעני, בוא, תעבוד יחד איתי בשדה. כן, תזכרו, ימי הקציר היום, שהוא רובנו לא חקלאים, אז אנחנו לא כך מרגישים את זה, אבל בעבר, ימי הקציר זה היה סוג של חג לאומי. כן, אנחנו גם פרשת קדושים נופלת לנו די קרוב לחג שבועות, כן, בין פסח לשבועות, ולא במקרה. חג קציר חיטים. קציר חיטים, מבינים, זה היה הרגע המאושר ביותר בשנה. כל החברה של כולם היו עם השדות שלהם והקרמים שלהם, כולם נמצאים בעשייה, הגברים נמצאים בשדה וקוצרים את ה... כן, יש את התיאור במשנה, איך היו מתחילים לקצור את העומר, היו מניפים את המגל, אומרים, מגל זה, כולם אומרים, מגל זה, מגל זה, מגל זה, אקצור, 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 אקצור. כן, ביחס לעומר לבית המקדש, אבל זה הייתה האווירה. הנה, הגברים הולכים וקוצרים, אנשים גם באות לשדה ויש להם את התפקיד, אני לא יודע מה שם, להביא את האוכל, לקשור את הרמות חיטים, והילדים הקטנים מתרוצצים גם, זה כזה, האבא ואמא, כולם בעשייה. ומי עומד בצד בתוך כל החגיגה הזו? אני המסכן, אתם מבינים? אני המסכן עומד כזה בצד, רואה את החברה כולה בעשייה, ביצירה, והוא מחוץ למשחק. נכון? ובסוף אומרים לו, יאללה, בוא כך, זורקים לך פרוסת לחם. אומרת התורה, לא. אתה, אני, בוא תעבוד יחד איתנו, כולנו ביחד. אתה לא מחוץ לחברה, אתה לא איזה מסכן שאנחנו עושים לו טובה. אנחנו נותנים לך כבוד, נותנים לך מקום, כי אנחנו מבינים שגם אתה חלק מהעולם של הקדוש ברוך הוא. נכון, מסיבות אלה ואחרות, תכף נדבר על זה, למה לך יש, אין אוכל ואין שדה ולי יש שדה. יש לזה גם הקדוש ברוך הוא יצר את המצב הזה. ולכן אני לא פה עכשיו משתחצן עליך ונוצא לך טובה, כי אני זה נהמה דקיסופה, לחם בושה כזה. לא. אתה נכנס איתי לשדה, ואנחנו יחד עובדים כל היום. אתה קוצר את הפאה שלך ואת הרימות תבועה ששכחנו פה, אז זה אתה לוקח, ואתה מלקט את הפרט של הענבים ואת העוללות ואת השיבולים, ואתה עם הזמן תוכן את זה, וגם עומד יחד עם כולם בתור לתוכן, היה זה תוכן הכפר, תחנת הקמע של הכפר, כל אחד היה מגיע עם השק שלו, אני גם עומד יחד איתנו. יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. והוא אופה ואז הוא אוכל את הלחם שלו מתוך כבוד. בסדר? זה הרעיון. אם דיברנו על על חג שבועות. המגילה שאנחנו קוראים בחג שבועות היא מגילת רות. מגילת רות היא כולה סביב הנושא הזה של קציר חיטים. והדמות שם שהיא גיבורת המגילה זה רות, רות ובועז, כן, בעל השדה. איזה תהליך רות עוברת שם? תסתכלו שם במגילה. היא מגיעה גם כאיזה אישה זרה, איזה מרות המואביה, מגיעה עם נועמי, איזה מסכנות כאלה שעכשיו מנסות להיכנס חזרה לתוך החברה בעם ישראל, כזכור, לא רוצים אותם. הגואל בסוף לא רוצה לגאול את רות, וכולם אומרים לגבי נועמי, אז זאת נועמי, תראו מה נהיה מנה, איזה לא יוצלחות, שהגיעו זרות מרץ נוכריה, ואז היא באמת מגיעה לשדה של בועז לקצור. איך זה מתחיל שם? זה מתחיל ככה, שבהתחלה היא כזו מלקטת כזה אחרי הנערים, והנערים מבזים אותה, מה את עושה פה וזה, ואז מגיע בועז ואומר לו, ברוכה את ביתי להשם, בואי, תעבדי יחד איתנו. התהליך הזה של הלקט שכחה ופאה מכניס את רות, כן, זה מסיים שם בסוף שהיא כבר יושבת לאכול לחם עם הנערים. יש פה איזה תהליך שאני מרגיש שהוא חלק, הוא שייך פה לגודל של הדברים. זה הרעיון של לקט שכחה ופאה, וזה בניין אב לכל נושא הצדקה ולכל נושא הטוב שאדם מעניק לעולם. אני כאמור רוצה לקרוא פה כמה פסקאות נפלאות בעין היה, הפירוש של הרב קוק על האגדות, אז המסכתות ברכות ושבת, אבל יש, הרבה לא מכירים, יש בסוף עין היה ברכות, יש גם בהוצאות תוספת על עין היה, על מסכת פאה, על כמה משניות ממסכת פאה, שגם על זה יש עין היה של הרב קוק, אז אני רוצה לקרוא משם, ולפני זה אני רק רוצה שוב לחדד את הנקודה הזו. המציאות הזו של עניות, של בעיות כלכליות, ואמרתי שוב, אני לא רוצה להשאיר את זה רק לבעיות כלכליות, אני מדבר עכשיו על כשלל הבעיות שיש בעולם, יש כל מיני סוגי עניים בעולם. זה משהו שמטריד את האנושות מאז ומעולם, מה שנקרא הפער בין המעמדות. כן? יש אנשים שיש להם יותר מוכשרים יותר, יש להם יותר כסף, יותר כישרונות, יותר הצלחה, ויש אנשים שאין להם, יש להם פחות. מה עושים עם זה? אז כידוע, בעולם זה תהליך של כבר אלפי שנים, פעם כל זה בשפה אחרת, זה בעיקר ככה ב-200-300 שנה האחרונות, זה התחדד ככה לאידיאולוגיות מאוד מנוסחות. יש שתי גישות מרכזיות. גישה אחת, שהיום נוהגים לכנות אותה, הגישה הקפיטליסטית. כלומר, הגישה, כן, קפיטליזם, הגישה זה רכושנות. שהגישה אומרת, תקשיב, יש בעולם הבדל בין אנשים, יש כישרונות, וכמו שתיארתי קודם, מי שמצליח, כל הכבוד לו. מי שלא, הוא לוזר. בסדר? יש ווינרים ויש לוזרים. וזה, ככה המציאות צריכה להיות בנויה. בסדר? ניסחו את זה כל מיני הוגי דעות. יש למשל הוגי דעות בריטי, קוראו ג'ון לוק, שהוא ניסח במאה ה-17 מנהנתו למניינם. הוא ניסח את הנושא, קוראים זה זכות הקניין. שמה, בן אדם מוכשר, יש את הזכות לקניין שלו, הכסף שלו, זה שמגיע לו, והחברה צריכה להכיר אותו ולעודד אותו, והוא לא חייב שום דבר לאף אחד. בסדר? זה גישה אחת. מול הגישה הזו ישנה כמובן גישה, שהיום כבר ברוך השם כבר קצת שכחו ממנה, אבל היה במאה ה-20 היא שיגה את האנושות, הגישה הסוציאליסטית, כן, סוציאל זה חברה, זה כמה גישות שנקראות ככה, כי הן מנסות להתעסק בחברה, אבל בסופו של דבר, מי שבדרך כלל שמדברים על גישה סוציאליסטית, מתכוונים לניסוח של שני יהודים בשם מרקס, קרל מרקס ואנגלס, שהם היו איזה שני יהודים בגרמניה, שבמאה ה-19 ניסחו את התפיסה הזו, אחרי זה זה הפך להיות הקומוניזם, וכאמור זה במאה ה-20 על זה העולם, על זה העולם הזדעזע, שהם באים ואומרים, מה, זה לא הוגן הדבר הזה, שיש פערים בין העניים והעשירים, ולכן העניים צריכים להתמרד בעשירים, כן, הפרולטריון, מעמד הפועלים, שכל ההיסטוריה הוא נלחם נגד המעמד של השליטים, הבורגנים, העשירים, צריכים להילחם בהם ולעשות מהפכה שבה יש שוויון מוחלט, נכון? ולא יהיו יותר עניים ולא יהיו יותר עשירים, כולם יהיו אותו דבר. טוב, וכולנו יודעים שהדבר הזה הוא מנוגד לטבע האנושי ויצר אסונות בקנה מידה היסטורי בעולם. כן, זה מה שקורה שיהודים מתחילים לתת איזה חזון גדול של שוויוניות לפני שהמציאות בשלה לו, וזה גרם לכל המיליוני, עשרות מיליוני, אם לא מאות מיליוני הרוגים בעולם וסבל אדיר, עד שהיום, אני חושב שאין היום כבר כמעט חוץ מאיזה כמה מקומות כמו צפון קוריאה, סין, חצי קלט, שהם מנסים איכשהו לעבוד עם התפיסה הסוציאליסטית, סין זה כבר לא שם. זו שיטה שנכשלה, כי היא מנוגדת לטבע האנושי. יש הגישה היהודית, אתם מבינים? היא גישה, לא הייתי אומר שמשלבת בין קפיטליזם וסוציאליזם, אלא גישה שלישית. הגישה היהודית, גישה עם אמונה. כאשר מסתכלים על העולם רק ברמה המטריאליסטית, זה באמת היה השורש של הסוציאליזם וגם של הקפיטליזם, שהעולם כולו אין אלוהים. הכל פה זה כוחות שוק, כלכלה וזה, ויש מאבקים. טוב, אז יש לנו שתי אפשרות. אפשרות חלו ולהגיד שהחזק צודק, מי שיש לו כסף הוא שולט ויאללה ואחרים ימותו להם ברעב. והגישה השנייה אומרת לא, יהיה פה מאבק ויהיה שוויוניות, שזה גם אמרנו משהו שלא לא מסתדר. גישה יהודית אומרת ככה, נכון, יש פערים בחברה, זה ברור. יש עשירים ישנים, הפנטזיה של הסוציאליזם שכל בני אדם שווים ולכפות בו חברה שבן אדם למרות שהוא משקיע ולמרות שהוא מוכשר הוא יקבל אותו דבר כמו שמי שלא מוכשר ולא משקיע, זה אבסורד שכאמור נערות דם נשפחו שניסו לבנות חברה מהסוג הזה. אבל גם הגישה השנייה הקפיטליסטית, כן, שאומרת שזהו, יש פה מסכנים שהם יאכלו אותה, היא גם לא הגישה הנכונה. גישה הנכונה היא, כמו תמיד, יש אלוהים. העולם הזה לא הפקר. העולם הזה הוא לא רק אוסף של סכסוכים בין בני האדם, מי לוקח יותר משאבים ומי שמצליח מצליח ומי שלא, אז הוא מסכן מאחור. יש דבר כזה שנקרא אלוקים, יש דבר שנקרא השגחה אלוקית, יש דבר שנקרא צדק, ולכן, אם אלוקים יצר עניים בעולם, בסדר? התפקיד שלנו כמובן לצמצם את העניות הזו ככל האפשר, אבל יש גם מציאות מובנית שהיא נשארת לנצח, ככה אומרת התורה, לא יחדל אביון מקרב הארץ, מה לעשות, תמיד יהיה הבדלים בין בני האדם. אדם צריך להבין שגם ההבדלים האלה הם חלק מהשגחה האלוהית. כמו שאמרתי בהתחלה, זה לא שהעניים, הטיפשים, חסרי הכישורים, הם כזה משהו שצריך איכשהו לספוג אותו. לא. גם הם חלק מהטוב שהקדוש ברוך הוא הביא בעולם. תכף נקרא עכשיו למה. הם מביאים טוב לעולם. יש סיבה שהקדוש ברוך הוא יצר עניים בעולם. יש סיבה שהקדוש ברוך הוא יצר אנשים עם בעיות. ברגע שזה הגישה, עכשיו המציאות היא שאנחנו מנהלים את העולם, כמו שאמרנו, יש בעל שדה ויש אני, נכון, הוא לא עם השדה, הקדוש ברוך הוא יצר את המצב הזה. אבל בעל השדה לא מתייחס לעני כטפיל, אלא הוא מבין שגם אני הוא חלק מההשגחה האלוקית בעולם, ולכן הוא נותן לו את הצדקה מצדק, הוא נותן לו את זה בצורה מכובדת. זה הגישה שאדם אמור להסתכל על אנשים עם בעיות בעולם. לא איזה כזה מסכנים שיעלמו לי מהעיניים, אני זורק להם איזה משהו. גם זה חלק ממה שהקדוש הוא יצר בעולם, מה אתה מתנשא עליהם. הקדוש הוא יצר לך תפקיד, ויצר להם תפקיד. אתם מבינים את ההבדל? לא אתה מתנשא עליהם, אתה אומר, מה בעצם שניכם אותו דבר? לא, נכון שאנו לא אותו דבר. אני נולדתי עם יותר כסף, עם יותר כישרון, יותר פרצוף יפה, והוא נולד עם פחות כסף, פחות כישרון, פחות פרצוף יפה. אבל מי יצר את זה? הקדוש ברוך. מה זה אומר? זה אומר שלאותו אחד שיש כביכול פחות כזה, פחות כישרון, פחות יופי, יש לו גם תפקיד שהוא מביא לעולם. אנחנו נותנים לו, אתם מבינים, את הצדקה כצדק, כסוג של מזכורת. יש לו תפקיד בעולמו של הקדוש ברוך הוא. אין, זה גישה אחרת לחלוטין. ברמה המעשית, יוב, זה, נשארנו בזה. כל אדם עושה את מה שממצא את הכישורים שקדוש ברוך הוא נתן לו בעולם, ויש לנו מערכת שמנסה כמה שיותר לעזור לעניים. השאלה היא באיזה גישה אדם עושה את זה. בוא, אחרי כל מה שדיברתי, בוא נצא לקרוא את הדברים בפנים. תראו את המילים הנפלאות של הרב קוק. אומרת המשנה במסכת פאה, שימו לב, מי שאינו מניח את העניים ללקוט, על זה נאמר, אל תשג גבול עולם. מי שלא נותן לעניים ללקוט בשדה שלו, כן, לא מקיימת מצוות לקט שכב ופאה, על זה נאמר, אל תשג גבול עולם. עולם זה הקדוש ברוך הוא. כביכול אתה הסקת את גבולו של הקדוש ברוך הוא. בזה שלא נתת לעניים להיכנס לשדה שלך, אתה גם לא נתת לקדוש ברוך הוא להיכנס לשדה שלך. מה מסביר על זה הרב? תשימו לב. התורה צוותה דווקא לעזוב לפני העניים את הפאה, והם ילקטו כאדם המלקט מתוך שדהו, מה שהסברנו קודם. התורה נתנה לעניים צדקה, לא בזה זורקים להם כמה מטבעות, אלא אומרים להם, בואו, אתם תלקטו בשדה, כאילו אתם בעלי הבית של השדה. להורות שהנתינה לעניים אינה בתור יתרון נדיבות והחמרת רחמים מצד הנותן, כי אם הוא חוק ומשפט חיובי, ולכתחילה, זה לא עכשיו שוב, זה מסכנים, הלוואי ולא היו עניים בעולם, אבל עכשיו שיש עניים, נו, הקדוש הוא נרדם בשמירה, יש פה איזה בג ביצור האלוהי, ונזרוק לו. לא. חוק ומשפט חובי, הקדוש ברוך הוא יצר עניים. הקדוש ברוך הוא יצר אנשים עם כיעור. יש את הסיפור הידוע בגמרה על רבי אליעזר, שחזר מבית המדרש, נכון? אני אותו רבי אלעזר בן ערך, הנה אני טועה. חזר מבית המדרש וככה למד תורה הרבה והרגיש טוב עם עצמו, ואז פתאום פגש בדרך אדם מכוער. כולם מכירים את הסיפור הזה, נכון? ואז האדם מכוער אמר לו, שלום עליך רבי. ואז ככה הגמרא מתארת, רבי אלעזר היה כזה בהלם מהכיעור של האדם הזה, אמר לו, איזה מכוער אתה, כל בני עירך מכוערים כמוך. מה ענה לו אותו אדם? לך אל האומן שעשה אני, הקדוש ברוך הוא יצר אותי מכוער. איך מבינים את הגמרא הזו? שוב, מה המסר של הגמרא הזו? המסר של הגמרא הוא, יש כאלה לוקחים את זה לכיוון מה שקוראים היום פוליטלי קורקט. כאילו, תבין, אין בעצם הבדל בין אני לעשיר, כולנו אותו דבר, ולא צריך להטיב את המצב של העני, שישאר עני, כי בעצם, כן, אני מכוער, ואתה יפה, אבל זה בעצם עניין של נרטיב, של סובייקטיביות. בעצם הכיעור הוא היופי. זה לא על זה אנחנו מדברים. תבינו, יש מציאות. יש אדם שנולד מכוער. יש אדם שנולד בלי כסף. יש אדם שנולד בלי יד. אנחנו עושים הכל לתקן את זה. אם היה כסף לתת לאותו אדם מכוער בסיפור של הגמרא לעשות ניתוח פלסטי והיה את הטכנולוגיה, צריך לעשות ניתוח פלסטי. ואם עכשיו יש עניים, מנסים כמה שיותר לתקן. ואם עכשיו מישהו נולד בלי יד, אז הוא כהן בעל מום, לא יכול להקריב במקדש. יש כאן מציאות שלא מתעלמים ממנה. אבל אומר אותו אדם, לך אל האומן שעשה אני. גם לכיעור שלי, לעת עתה, כל עוד אנחנו לא יכולים לשנות את זה, או תוך כדי השינוי, יש תפקיד בעולם. יש תפקיד בעולם לעניים, לאביונים, לאנשים עם בעיות, ולכל אחד מאיתנו יש עני ובעיה אצלו בנפש. יש לזה תפקיד. הרעיון הצפון הוא בזה, אומר הרב קוק, להוציא מלב בני האדם את הטעות לחשוב שעניות היא רק רע בעולם. כן, זה הגישה, אמרנו, הקפיטליזם אומר, אני זה רע, רק שאיך אומרים שימותו שם, הסוציאליזם אומרים, אני זה רע, אז אנחנו נעשה פה מהפכה ונדמיין שכולם, שבעצם אין דבר כזה עניים. לא, ברור שיש עניות, אבל עניות היא לא רק רע. שאינו, כן, הגישה אומר, זה טעות לחשוב שהעניות היא רק רע בעולם, ושאינו אלא חיסרון מוחלט שאין עמו טוב. באשר אין העניים פועלים מאומה לטובת החברה, והם רק נהנים ממנה. באופן כזה אין להם שום משפט חוגים, נדבות יתרה. זה הגישה. אומר, האדם העני הזה הוא רק טפיל לחברה, הוא רק נטל על החברה. אז עכשיו, עוד פעם, אם אתה נאצי, אז תגיד, יאללה, מחסלים את כל הנכים ואת כל המסכנים. אם אתה לא נאצי, אז אתה אומר, טוב, נו, אני חייב פה איכשהו שלא יציק לי בעין. כן, תשימו להרבה פעמים אנשים שהם נותנים צדקה, הם נותנים כזה, יאללה, תלכו ממני. כן, יש עניין באמת לא לבייש את השני, הבעיה שלפעמים זה לא נעשה ככה, לפני דבר על זה. לא שבן אדם לא מסתכל על אני כי הוא לא רוצה שאני אתבייש, אלא הוא עצמו לא רוצה לראות את המסכן הזה, שולח את הילד, יאללה, תן לו איזה כסף ושעוף לי מהעיניים. לא, זה הגישה. הוא בא ואומר, העניות יש לה
מקום בעולם, ומי שחושב שלעניות אין מקום בעולם, על זה נאמר, לועג לרש חרף עושהו. זה פסוק. מי שלועג לרש, הוא מחרף כביכול את מי שעשה אותו, את הקדוש ברוך הוא. למי אתה? מה אתה אומר שהאדם הזה אין לו תפקיד בעולם? לקיור הזה אין תפקיד בעולם, לבעיה הזו אין תפקיד בעולם. יש לה תפקיד בעולם. כי הסובר שיש בבריאה חיסרון מוחלט, כבר הוא רחוק מהשגת דרכי השם יתברך העליונים, איך שפועלו תמימו. ואין לך רעה בעולם שהוכנה, כי אם שייצא ממנה תכלית טובה. כל רע בעולם יש לו תפקיד. יודע מה, איזה תפקיד? חן הוא במידת העניות. ודאי כמה מידות טובות נמשכות ממנה, כהטבת המידות האנושיות וריכוך קושי הלב. הקדוש ברוך הוא יצר את העניים בעולם כדי להוסיף רחמים ומוסר בעולם. תראו איזה מבט אמוני אדיר הרב קוק, וזה על פי הפסוקים ועל פי חזל נותן. זה כזכור אגב גם במערל יש על זה נתיב הצדקה, נתיב הצדק בספר נתיבות עולם. גם דבר על העיקרון הזה. שוב, זה לא סוציאליזם, אנשים מתפלים ואומרים, בעצם אז רוצים להגיד שהעניים מגיע, אז בעצם העניים צריכים להיות עשירים. לא, לא, לא. עוד פעם, יש פערים. הרצון לבוא ולהגיד שלא יהיה עניים ולא יהיה בעיות בעולם, ואנחנו נמרח פה איזה ממרח שוקולד על הכל, ונגיד שכולם אותו דבר, קבלו אותו דבר, זה לא נכון וזה לא יהיה, וזה רק יגרום אסון. יש פערים ויש קשיים, ואנחנו מנסים כמובן לצמצם אותם כמידת האפשר, אבל אנחנו יודעים שגם הפערים האלה, גם הקשיים האלה, יש להם תפקיד בעולם של הקדוש ברוך הוא. ולכן עכשיו אדם מתייחס לזה בצורה נכונה, מבחינה נפשית. הוא נותן עכשיו לעני, לא כמו אמרנו איזה מסכן, הוא אומר, בוא תקצור איתי בשדה. ואז, אתם מבינים, אתה נותן בעצם לעני מזכורת. כמו ש... נכון, מגיע לך בעל מלאכה הביתה, הוא מתקן לך את הברז. אז מה אתה, איך אתה נותן לו את הכסף? אתה אומר לו, טוב, כך, צדקה, מגיע. מה הצדקה? אתה נותן לו כסף על זה שהוא הועיל למציאות, הועיל לך. זה שיש אני בעולם, זה מועיל לך. במה? בזה שזה גורם לך להיות עכשיו יותר מוסרי, עם יותר רחמים. יש פה עכשיו איזו מציאות חברתית, משפחתית, שנקלענו לתוכה, שיש עכשיו איזה מישהו פה עם בעיה חברתית, מישהי כאן עם איזה, לא יודע, עם נכות גופנית או נפשית כלשהי, שזה לפעמים יותר חמור. ואיך אתה מתייחס אליו? אז שוב, יש את האכזרים, לא אכפת לי שיסתדרו לבד. טוב, זה ברוך השם, רוב ישראל רחמנים, בני רחמנים, בעם ישראל, בדרך כלל זה לא היחס. היחס הוא, טוב, נו, בואו, מה שנקרא. נו, צריך לעזור גם להם, רחמים, מסכנים. גישה היא לא. זה שהקדוש הוא יצר, שעכשיו בחברה שלנו, במשפחה שלנו, בחיים שלי, יש עכשיו איזה בעיה, זה מקדם את המציאות. אני מודה לקדוש ברוך הוא שהוליד לי במשפחה ילדה עם בעיה כזו. יש הרבה אנשים, שמעתי כבר כמה באמת משפחות מדהימות שמתמודדות עם ילד או ילדה עם נכות או בעיות נפשיות, אוטיסטיות, דברים כאלה, שזה הגישה. הקדוש ברוך הוא גלגל לנו את המתנה הזו, וזה שינה את המשפחה. זה, היא לא איזה מסכנה שאנחנו עוזרים לה. הקדוש ברוך הוא נתנו פה מתנה שהמשפחה תהיה עם יותר רגישות, שהמשפחה תהיה עם יותר אמונה ויותר חוסן. זה הגישה האמונה. ואז גם היחס הוא בהתאם, איך זה יבוא לידי ביטוי. זה יבוא לידי ביטוי למשל, איך מדברים עם אנשים עם בעיות. שוב, למשל יש לנו עכשיו איזה מישהו שסובל מפיגור. זה דבר כזה, גם שנולד באופן זה או אחר, בחוסר כישורים קוגניטיביים, אינטלקטואליים, לא יודע בדיוק איך לקרוא לזה. איך אנחנו מדברים איתו? שוב, אנשים שמבחינתם עכשיו, הם מבינים שהעניים, הם לא בסדר, כאילו זה מציאות לא בסדר. הוא אומר, לא באשמתו, אבל זה לא בסדר שיש. אז שהם רואים דבר כזה, הם כאילו עונים ואז מדברים כזה, תקשיב לי טוב, אני רוצה, כאילו מדבר איתו כמו איזה תינוק, יש כאן איזה ביזוי, לא בכוונה, אנשים חס שלום, הם רוצים לעזור, אבל זה כזה, יש את הקרקע כזה כאילו שיש פה משהו כזה לא בסדר, ואני נבוך איך להתמודד איתו. איך? אדם שמבין את הנקודה הזו, של לקט שכבה ופאה, איך הוא מדבר עם אני, איך הוא מדבר עם אדם עם פיגור, בגובה העיניים. מה אני יכול לעזור לך? שוב, יכול להיות שעכשיו צריך לדבר יותר לאט, כי יש כאן מישהו שיש לו קושי בהבנה. מה אני יכול לעזור לך? אבל הטון דיבור, השפת גוף, היא לא כזו, יש לי פה איזה משהו שהוא לא צריך להיות בעולם, ואני צריך איכשהו לטפל בבעיה הזו. זה גם חלק מה שהקדוש הוא יצר בעולם. אם יש לזה נגזרות לכל אורך האישיות לגישה הזו, לכל דבר שאדם נתקל, גם אנו ביחס לאדם עצמו. אדם רואה שלא, אין איזה כישרון מסוים. נולד בלי כישרון מסוים. גם איך הוא מתייחס לזה? האם כזה, נולדתי בלי כישרון הזה. אז עכשיו או שאני מתעלם מזה, כן, זה הממשק, ההקבלה לסוציאליזם. לא, בעצם יש לי כישרון, ובעצם זה שאני בלי כישרון, אז זה הדבר היותר נכון. לא. מצד שני, לא, הכישה הקפיטליסטית, אין לי כישרון, הדבר הזה הורס לי את הכל, אני לא מאושר, ורק בצדים המוצלחים שלי אני מודה לקדוש ברוך הוא, אבל לצד הזה של הכישלון אני כל היום רק מסתובב עם עצמי. יש גישה שלישית, נכון? נולדתי בלי כישרון בדבר הזה, בסדר? וזה שנולדתי בלי כישרון, זה בדיעבד, באופן עקיף, פיתח לי דברים שלא היו מתפתחים אם הייתי נולד עם הכישרון הזה. אדם נולד למשפחה מסוימת, שוב, עם מורים, בעייתיים, עם בתקליות. גישה אחת זה לא להגיד, לא, בעצם, הכל בסדר. גישה שנייה היא לבוא ולהישאר עם תחושת מרירות לכל החיים. גישה שלישית. אני נולדתי למשפחה הזו, למציאות הנתונה הזו, וזה בדיוק מה שהקדוש הוא עשה כדי להצמיח את מה שאני צריך לצמוח, שזה לא היה צומח אם הייתי נולד במשפחה אחרת. ככה לומדים תורה, דיברנו על קציר חיטים. הזוהר הקדוש מכנה את תלמידי החכמים מחצדי חקלה, בתרגום מערבית, קוצרי השדה. איך אדם לומד תורה? שוב, התורה, כלומר, אומרים חז"ל, היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. תיזהרו. אין התורה ירושה לך. שוב, אדם שחושב שהתורה היא כזה משהו שרק לאנשים עם כישרונות, כן? יזהרו בבני עניים, לא רק עניים כלכלית, גם יזהרו בבני עניים בלי כישרונות. כן? אדם אומר, מה זה לימוד תורה? לימוד תורה זה רק כזה שאני נולדתי עשיר בדעת, נולדתי עשיר עם תנאים כלכליים, אני יכול ללמוד תורה. לא, לא, לא. מחץ דחק לה. אתה תקצור את השדה, אתה תעבוד, אתה זה תקבל את התורה לא כנהמה דקיסופה, אלא אתה תקנה את התורה. בסדר? זה תורה דילי, כך אומרים את זה. התורה הופכת להיות שלך, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו, אומרת הגמרא בקידושין, יהגה יומם ולילה. כאשר אתה לומד תורה, התורה של השם הופכת להיות התורה שלך. אתה קנית את הדבר הזה בידיים שלך. בסדר? זה אמרתי, יש לזה משמעויות בכל מעגלי המציאות. העולמיים, האישיים, הרוחניים, שהמציאות השלילית היא משהו שאנחנו מקבלים אותו, לא, עוד פעם, לא מקבלים אותו בצורה שאנחנו לא מנסים לשפר אותו. אנחנו מנסים לשפר אותו. ואנחנו מבינים שכל מה שנשפר, יש פה עדיין, תמיד יהיו עניים, תמיד יהיו חסרונות, ולהם יש גם תפקיד בעולם. יש רבי אברהם אבן עזרא, כן? היה עני מרות, אז יש לו שיר שהוא כותב כך, גלגל ומזלות במעמדם נטו במהלכם למולדתי. המזל עצר בעולם שאני נולדתי. לו יהיה נרות סחורותיי, לא יאסף שמש עד יום מותי. לו יהיו נרות סחורתי, לא יאסף שמש עד יום מותי. אם אני אסוחר בנרות, אז הקדוש הוא ידאג שהשמש לא תכבה אף פעם, אז אף אחד לא יצטרך את הנרות שלי. לו יהיה סוחר בתכריכים, אם אני אעשה הסבה ויעוד בחבר קדישה, לא יגבעו נישים בכל ימיי. אין, אף אחד לא ימות אף פעם. מה רבי אברהם נזק אתה בשיר הזה? זה לא איזה שיר כזה של דיכאון של איזה אחד לא יוצלח, והוא אומר, אין לי מזל, נולדתי, אני אומלל בעולם. לא פה שירי צוענים, כאילו את זה, זה הפעם צוענים, זה היה כאלה נוודים באירופה, שהיו ככה, היו מסתובבים שירים כאלה של החיים רעים וכו'. לא. רבי אברהם נזרה מביא פה את הנקודה שלי בה. אומר רבי אברהם נזרה, אני נולדתי בלי מזל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יצר אותי אני. זה התפקיד שלי בעולם. להיות אני. זה אמירה רוחנית. כמובן ברמה המעשית, אדם לא אומר, התפקיד שלי להיות אני, אני לא משתדל יותר. בוודאי, אדם צריך להשתדל וזה. אבל, עם כל ההשתדלות, אדם צריך להכיר גם בדברים מסוימים שהקדוש ברוך הוא שם אותו בעולם. תראה, הגישה הקפיטליסטית היא הסיבה שאתה עני, הסיבה שאתה לא מצליח, כי לא עבדת מספיק קשה. כן, זה the American way, הגישה. אדם צריך made self man, לעשות את עצמו. אם, כן, בארצות הברית זה עובד ככה, בתרבות האמריקאית. אם אתה מצליח, אתה ווינר, אין, אתה מלך העולם, לא לוקחים לך מיסים, אתה עושה מה שאתה רוצה. אבל אם אתה לוזר, אם אתה לא מצליח בחיים, זה באשמתך. אין ביטוח לאומי, אין כלום, לך תסתדר, תמות שם ברחובות, לא מעניין אותה. כן? הגישה היא כאילו, אני, הכל תלוי ברצון שלי להצליח. ואם אני רוצה להצליח, אני אצליח, אין דבר עומד בפני הרצון וכו'. טוב, זה משפטים חביבים, אבל זה לא עובד כך. יש מצב שהאדם, למרות שהוא מתאמץ, ולמרות שהוא משתדל, ולמרות שהכל, הוא לא מצליח. אז זה שהצליח, שלא עכשיו יתנסה, כן, אני עבדתי קשה, כן, כמו כל הסיפורים של המצליחנים. אני התחלתי בעליית גג, שאף אחד לא ימין בי, והגעתי בעצמי להכל. כן, made self man, אני עשיתי את עצמי. יפה מאוד שעשית את עצמך, אבל הכישרונות, למשל, שנולדת בשביל להצליח ולעשות את האקזיט הזה, מאיפה הם הגיעו? הם הגיעו מהקדוש ברוך הוא ששם בך. אותו אדם, הוא גם ניסה מאוד להתאמץ, אבל אין לו את הכישורים האלה. מה? זה התפקיד שלו בעולם. תפקיד שלו בעולם להיות עם החיסרון הזה, ולקדם את המציאות בתוך החיסרון הזה. בגלל שאין לו את הכישורים שעומד איתך, כמו שאמרנו, אז הוא הלך להפיק אחר במציאות, שמרוויחים בו פחות, אבל הוא משהו שנצרך לעולם. אני מסיים פה את הפסקה הראשונה של הרב קוק, וכן הוא במידת העניות. ודאי כמה מידות טובות נמשכות ממנה, כהטבת המידות האנושיות וריכוך קושי הלב, והן באות לצאת בפועלם רק על ידי מציאות העניות, עד שהעניים בעניותם הם גם כן נוטלים חלק בעבודה האנושית הכללית, להביא לתכליתו המאושרת כמו כל העובדים כולם. העניים הם גם חלק מה... כלכלה אנושית, בזה שהם עניים, הם מוסיפים מוסר בעולם, וזה לא פחות חשוב מכסף. על כן צריך שתהיה למתנתם צורה של משפט. אמרנו, לקט שכה ופאה, זה לא, זה הצדקה בעם ישראל. זה לא איזה חסד. זה משפט, מגיע להם. כנוטלת שלא מדין, ולא צורה של חסד וחנינה. בנוסף למה שקראנו עכשיו, יש גם גמרא במסכת שבת, שלוקחת את האותיות א', ב', ג', ד', ומסבירה את הצורה הגרפית של האותיות, את החיבור בין האותיות, זה רעיונות כאלה קבליים. אז גם על זה יש עניה, שעל האות ג', ד', כן, אומרת הגמרא, ג', ד', גמול דלים. זה ראשי תיבות של גמול דלים, אומר הרב קוק. ההבנה של ערך הצדקה בעולם, שאינה באה רק מפני המיית הלב המסתערת בנפש, הרואה את המחסור של עני ומרגיש את צערו, כי אם בדבר השם אשר ברא סדרו של עולם שיהיו בו עניים ועשירים, שאמרנו, גמול דלים. הקדוש הוא יצר בעולם מציאות שיש דלים. איך אתה מסתכל על זה? האם שוב אתה מסתכל על זה שהקדוש הוא לא, אין הקדוש הוא בעולם, אז העניים הם בג בייצור פה של, של הטבע, של הקוסמוס, ולכן אתה נותן להם צדקה כזה, באיזה רגש כזה של רחמים על המסכן הזה, אתה לא מסתכל עליהם ומחכה שהם יעברו, או שאתה מבין שיש הקדוש ברוך הוא בעולם. גמול דלים. הדלים ממלאים תפקיד ידוע בעולם, שלולם היה העולם חסר מצוויונו ולא היה שלם, ולא מגיע לאותה המטרה העליונה שהציב לפניו יוצרו ברוך הוא. ונמצא שהדלים המשלימים את צוויון העולם בדלותם, הם עוד סובלים מזה חייצר, הם באים על גמולם בצדק מלא. גמול, זה הגמול שלהם, לתת לדלים. כן, ג' צמודה לאות ד', כדי, זה רמז של התורה, של חזל להגיד, שאדם נותן לעניים את מה שמגיע להם בגמול, ולא רק איזה טובה. ואז ממשיכה הגמרא ואומרת, מה איתה מה פשיט קראי דגימל לגבי דלת, כן, בצורה הגרפית של הגימל, לגימל כאילו יש רגל כזו, שהיא כביכול רודפת אחרי הדלת. מה לומדים מזה חז"ל? שכן דרכו של גומל חסדים לרוץ אחרי דלים. גומל החסדים שכבר הגיע למדרגתו העליונה, להכיר שהצדקה שהוא נותן איננה באה רק מפני האינסטיניסטיות שלו, שאינו יכול לראות בצערם של הדלים. שאז אין מקום לה רק בזמן שהדלים מזדמנים לפניו, והצער שלהם מוצג לפניו במלוא הפלצות שלו. אבל גומל חסדים, היודע את התפקיד העליון של הצדקה, את העושר הקדוש, הכלל והפרט משיג בילוע על ידי הצדקה וגנות חסדים, הוא יהיה תמיד רודף אחרי צדקה וחסד. ודרכו יהיה תמיד למצוא מקום להרחיב את מפעלי החסד. מבינים? עוד פעם, מישהו בגישה שעניים זה משהו שלא אמור להיות בעולם, שהקדוש ברוך הוא פה לא קשור לעניים, בסדר? אז הוא גם אם הוא, מתי הוא עושה צדקה, הוא עצמו לא, חומרים, לא רוצה לראות עניים, אבל מה לעשות, עכשיו בדיוק הלכתי לכותל ומסתובב לי שם איזה מישהו כזה תימוני ועזוי, אז אני, זה הורס לי את האיסטניסטיות, כך אומר רב קוק, זה עולם כזה, אדם כזה, אז אני נותן פה איזה משהו ולצאת ידי חובה. אבל אם אדם אומר, לא, העניים, שוב, הם חלק מעולמו של הקדוש ברוך הוא. אדם רודף אחרי עניים. בואו לשדה שלי. ככה בעלי הבית, כמו חז"ל היו אומרים, הצדיקים. היו אומרים לעניים, בואו לשדה שלי, ממני תיקח לקט שיחה ופאה. אני רודף אחרי, כי אני מבין שאתה עני, יש לך תועלת שאתה מביא גם לי, בזה שאתה עכשיו נמצא אצלי בבית. יודע איזה זכות זה לארח מישהו כמוך אצלי בבית. יודע איזה זכות זה שאני חבר שלך, ואתה חבר שלי. זה תמיד, זה הגישה. יש עכשיו, אני מביא דוגמה בכוונה, לא רק בנושא הכלכלי, אני מנסה להסביר שזה בכל המישורים. שוב, יש עכשיו איזה מישהו שעם איזה בעיה חברתית, נגיד ביישוב, יש איזה זוג כזה שהוא כזה, עוד פעם פחות עם גישורים חברתיים, מסיבות אלה ואחרות, כזה נמצא. ואתם, לעומת זאת, זה חוד, זוג חזק כזה, שחברתית וזה. שאתם מערכים את הזוג המסכן הזה, באיזה רוח זה? באנו לעשות לכם טובה. זה אגב, אנשים גם לא רוצים צדקה כזו. אישה היא לא. זה זכות שלנו להיות חברים שלכם. אז אתה אומר, אתם מביאים את האור ליישוב, האור לחיים שלנו, במה שאתם נותנים. בזה, למשל, שיש אתם מאותגרים מבחינת... מבחינת חינוך הילדים, אז זה שאנחנו עכשיו חברים, זה מלמד אותנו הרבה דברים. להסתכל על הילדים שלנו, איך ללמוד ממכם, מה לעשות, מה לא לעשות. כמעט לא אומרים את זה, אבל זה האווירה הכללית. זה לא, זה בגובה העיניים, חברות בגובה העיניים. אני זכיתי לראות כמה צדיקים כאלה. תלמידי חכמים גדולים, וגם אנשים שהגיעו לדברים משמעותיים בחייהם, בקריירות צבאיות, בהצלחות כלכליות, והם מדברים עם האנשים מסביבם, לא בעמדה כזו של, אני זורק לך עצם. הם חברים בגובה עיניים. נכון, בסדר, אני זכיתי, יש לי כישורים, הקדוש הוא סיבב אותי בחיים, שאני עכשיו, לא יודע, שופט. מצוין. אז מה? אז עכשיו אני לא מסתחבק עם החבר'ה בכנסת, כי אני... מה פתאום? איפה אתם? למה? אתה לא כניסה לכם טובה. אתם, כמו שאני נותן לחיים שלכם משהו מסוים, אתם נותנים לחיים שלי משהו מסוים. זה צריכה להיות הגישה. זה העולם. והדבר הזה, שוב, הוא הלב, בסדר, של כל עבודת השם. זה אגב גם מה שאומר הרמב"ן, באיגרת הרמב"ן, מי שמכיר איגרת הרמב"ן, שהוא כתב לבנו, ממליץ כולם, או הרמב"ן אומר, לקרוא את זה פעם בשבוע, ממליץ. אז יש שם באיגרת הזו, זו איגרת כזו, שבמבט ראשון היא נראית מאוד כזו. הוא כותב הרמב"ן שם, כל מי שאתה פוגש, אתה צריך לחשוב שהוא זכאי ואתה חייב. הוא אומר, אם אתה פוגש, אם אתה טיפש ופוגש חכם, אז אתה צריך לראות איזה חכם הוא. אבל אם אתה חכם הוא טיפש, אתה צריך להגיד, וואי, הוא עם יותר זכויות ממני. אם אתה עשיר ואתה פוגש עני, אז תדע שיש לו יותר זכויות ממך. ואם אתה עני והוא עשיר, אז תדע שיש לו כנראה זכויות שהוא קיבל את הכסף. כשקוראים את האיגרת הזו במבט ראשון, זה נראה כזה משונה כזה, כאילו הרמב"ן ממליץ לבן אדם להיות כל הזמן רגשי נחיתות מול כל מי שעומד מולו. עומק דברי הרמב"ן זה לדעתי מה שלמדנו עכשיו. זה הגישה, אני קורא לזה הגישה האורגנית, אתה מבין? זה לא יש אני ואתה, וכאילו אני חלק מהקדוש ברוך הוא, ואתה לא חלק מהקדוש ברוך הוא, הפוך. כולנו איברים של גבייה אחת, אתה רואה? כלומר, האצבע יש לה משהו שאין בלב, ובלב יש משהו שאין באצבע, וכולם יחד, האצבע שפורש את הלב, אומרת, וואי, איזה דברים הלב נותן לי, מעניק פה לחיים הכללים של הגוף, והלב, שהוא רואה את האצבע, אומר, וואי, האצבע, איזה נקודה נותנת שאצלי לא נמצאת. כולם ביחד מופיעים את הנשמה. זה המבט האורגני על עולמו של הקדוש ברוך הוא. יש לעניים תפקיד, ואנחנו נותנים לקט שכחה ופאה. נוסיף רק לסוף הגמרא שם, אומרת, ומה איתם המעדר הפי דדלת מגימל, כן, למה הדלת הוא כביכול מסב את פניו אל הגימל, כן, הקו האנכי של העוד דלת היא כביכול מפנה את הגב לגימל, דליתן לבצנאה, כי איך היא דלא לכסף מלאי, כן, שמי שנותן צדקה צריך לתת זה בצנאה, כדי כאילו שלא יתבייש ממנו. אחרי כל העילויים שמידת הצדקה תוכל לעלות, בין מצד הנותן, בין מצד המקבל, בכל זה חוק עולם הוא שכל מקבל מוכרח להיות סובל באיזה מידת בושה, ויש כל מידת החסד, נכון? כי כמה שאנחנו מדברים על זה, עדיין אדם מרגיש בושה שהוא צריך לקבל מישהו אחר. חובתו של הנותן היא לשמור את יסוד הכבוד של המקבל. דיברנו על השיעור, קראנו לו, נכון? לתת כבוד לעני, לתת כבוד לחסרונות בעולם. לא לבייש אותו. בסדר? לתת את הדברים בצורה מכובדת, כמו שאמרנו. לא להסתכל בפנים, הכוונה היא לא כזה לעשות לו מסכן. אם אתה מסתכל בפנים בצורה מכבדת, אז זה עדיף. בבקשה, כל הכבוד לך על מה שעשית, כל הכבוד לך על המאמצים, תודה רבה. תבין אם זה ככה, בוס נפרד מעובדים שלו. טוב, יאללה. תודה רבה לכם על מה שעשיתם. אתם תרמתם פה לחברה, לא, לא, לא פחות ממה שאני תרמתי. כל אחד נתן את שלו פה. זה השוויון האמיתי. לא השוויון המטשטש שכולם אותו דבר. נכון? אני בוס, יש לי תפקיד יותר עם נוכחות במציאות מאשר התפקיד שלך. הלב יש לו יותר תפקיד מהאצבע. אבל זה לא תחרות פה. כולנו יחד ממלאים את מה שהקדוש הוא נתן בעולם. לכל אחד יש את הכבוד שלו בעולם. ובשמיים יש את השוויון, אתם מבינים? איך אומרים לך זה? אמני מלאכתי בעיר, חברתי מלאכתי בשדה, שכאילו אני עשיר, אני בעיר, חברי בשדה, מסכן, שמה תאמר אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. בשמיים, מבחינתנו, כל אחד ממלא את תפקידו בעולם. ולאחד, הקדוש הוא נתן תפקיד בעולם להיות רמטכ"ל, ולשני נתן להיות תפקיד, להיות תוראי, ולאחד נתן תפקיד שיש לו פרופיל לא קרבי, או עם פרופיל נפשי שהוא לא יכול להתגייס. והקדוש, כל אחד מלא את תפקידו, אף אחד לא מתנשא על השני, אף אחד לא מזלזל בשני. כל אחד, שהוא עושה כמיטב יכולתו, כן? עושה את מה שהוא יכול. ומהכל יחד, מיני ומיני, התקלה סילה. זה מצוות לקט שכה ופאה. בסדר? נו, חשבתם שבמצווה כזו קטנה יוציא כל כך הרבה? אז הנה, ברוך השם. שיהיה לכולנו שבת שלום.